נתחיל בברכות.
צומא לפרחים אדויה, אם הצילי יבשות לאבא, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה ואגישנה כגן של עדנתיה. וליבי ירחנה ואגישנה כגן של עדנתיה. תנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב.
איתם גורו נתנו
עולתי נשים מפתחים בבודה בדמה ובסנגה, תביא לי זכותם שטובי מעשיי יחי לאהבה למען כל הבריאה. על בואי ארתי ישים מפתחים בבודה בדמה ובסנגה, תביא לי זכותם שטובי מעשיי יחי לאהבה למען כל הבריאה. על בואי ארתי ישים מפתחים בבודה בדמה ובסנגה, תביא לי זכותם שטובי מעשיי לכלי להרע למען כל הבריאה.
נפתח במדיטציה. המדיטציה שנעשה היום זה להרוג את הכעס. אז מיצו תנוחה נוחה. ואז הרפו את גופכם לתוך השקט. תנו לעיניים לעצם והתמקדו בנשימה במשך מספר דקות על מנת לאפשר לתודעה להירגע. כעת, יזכרו בפעם האחרונה שבה התרעמתם או שהייתם כעוסים. חזרו על האירוע בתודעתכם עד שתרגישו כאילו אתם שם שנית. כעת הביטו בעצמכם מהצד וביטקו את תודעתכם. גלו את ההשקפה השגויה שבה החזקתם, שאפשרה לכעס לעלות. ראו את עצמכם מאשימים מישהו אחר במשהו לא נעים שקורה לכם. הנה הרגע המכריע. כעת הביאו לתודעתכם השקפה תאורה, וזכרו כיצד כל דבר שאתם חווים בא מזרעים שזרעתם בעבר. קחו את עצמכם אחורה בזמן לפעולה שלילית מסוימת שעשיתם כלפי מישהו אחר בעבר, ושיכולה הייתה להיות אחראית למצב הנוכחי. תנו לעצמכם רגע להתחרט, תוך הבנת הסבל שפעולה זו מייצרת בהווה. כעת, החזירו את עצמכם חזרה לסצנה של הכעס, אך הפעם עם המחשבות התאורות הללו בתודעתכם, ואז תנו לתסריט להתפתח באופן שונה. הפעם ראו את עצמכם לא מתכעסים. הרשו לעצמכם להרגיש תחושה של כוח, כוח אמיתי, כוח שבא מכך שאתם יודעים מה גרם למצב ושבעתיד תדעו איך לשנתו. לא תושפעו יותר מאירועים חיצוניים, אתם שולטים בהם. המדיטציה הזו יעילה במיוחד עם אנשים בעייתיים בחיינו. אנשים שתמיד נראה שהם מכעיסים אותנו. תוכלו לתרגל על הכרית, ואז להיווכח בעצמכם בהשפעות שיש לכך על חייכם החיצוניים. וזו השקפת עולם שדורשת תרגול, ויהיה קשה לזכור אותה בלעת הרגע. בתחילת התרגול הסיכויים הם שתזכרו בה רק כחצי שעה אחרי שכבר התכעסתם. אלא שאז פער הזמן מתחיל להתקצר, עד שיום אחד אתם פותחים את הפה להשיב בצעקה, ואז נזכרים בהשקפה, ובשקט סוגרים אותו ומחייכים. אתם יכולים לאט לאט לפקוח את העיניים. אז ביום הראשון שהתחלנו את הסדרה הזאת, הייתה מדיטציה של הודיה, לא זוכרים, להודות, למצוא את האנשים שכיוונו אותנו לכאן, אנשים שהיו טובים אלינו, ואנשים שהיו לא טובים אלינו, ולנסות לראות איך כל האנשים האלה תרמו לכך שנגיע לאן שנגיע היום, ואיך הם היו בעצם חלק מהמזימה הגדולה להביא אותנו להערה. וזו הייתה מדיטציה של להודות להם. אנחנו לא יודעים ממש להודות, אנחנו לא יודעים להודות לאנשים. מישהו עושה לנו משהו טוב, עושה לנו טובה גדולה או קטנה, אנחנו אומרים תודה רבה. מישהו עושה משהו לא צפוי. אני אספר לכם אימייל שקראתי עכשיו לפני שבאתי לכאן. אתם זוכרים את יפה? יפה מוטיף? היא עכשיו בניו יורק. והיא שאלה אותי לפני שנסעה לניו יורק איפה היא יכולה להמשיך ללמוד את הדברים האלה, וכיוונתי אותה לטרי ג'ולס בניו יורק. והיא הלכה לטרי ג'ולס, ויש שם כל מיני שיעורים, גם דרמה, גם מדיטציה, גם יוגה, כל מיני. תגיע לאיזה שיעור, מורים שאני לא מזהה, שיאצו משהו, אני לא יודעת. והם הדגימו איזו תנוחות והיא לא ראתה טוב מה שהם מדגימים. אז הם מאוד עזרו לה, מאוד באו לקראתה. ובשיעור הבא, היא לא יכולה להגיע לשיעור. הם באו אליה, הביתה, ונתנו לה שיעור פרטי, ועשו לה מסאז' פרטי, והיא הייתה כל כך נרגשת על המפגש הזה עם המקום הזה של חסד, ולא רצו לקחת ממנה כסף. אז קוראים דברים כאלה לא צפויים, ואז כמובן אנחנו מתמלאים בהכרת תודה. אבל תחשבו, נגיד, אם הם היו חוזרים אליה עוד פעם, ואולי עוד פעם, ואולי במשך חודש ככה, ואולי במשך שנה ככה, ואז אנחנו מתחילים להתרגל, ואז אנחנו לוקחים את זה קצת כמובן מאליו. אז אנחנו, מה, כל פעם נגיד תודה גדולה? ואם נחשוב רגע על ההורים שלנו, למשל, הם כמה שנים טיפלו בנו וויתרו על החיים ועל הנוחיות שלהם בשבילנו, והביאו אותנו לאן שהביאו אותנו. כמה תודה אמרנו להם על כך, בקול רם או בלב. או יש כאן אנשים שמשרתים את הסנקה הזאת לא פעם אחת, לא פעמיים, כל יום. כל יום, ונותנים הרבה מעצמם, ואולי נותנים הכל מעצמם. כמה אנחנו תוכלים לבוא כל יום להגיד להם תודה ולהוקיר אותם ולהעריך אותם ולראות מה הם מאפשרים לחיים שלנו. אז אנחנו כאלה, כשאנחנו מתרגלים למשהו טוב אנחנו שוכחים שזה טוב. להפך, מתחילים לבוא בטענות, למה לא עשית גם את זה? או למה לא עשית גם את זה? ובכלל, מה עם הלוח זמנים שלך? אז מה מאוד חשוב? לא לקחת דברים כמובנים אליהם, כי זה מה ש... שוחק אותם בשבילנו, זה מה שיעלים אותם מחיינו. חוץ מזה, אנחנו צריכים להגיד תודה על כל החסד שנעשה איתנו. אז מישהו אומר, אוקיי, אני אלמד שיעור, אבל מה אם הם מלמדים לא שיעור אלא קורס? מה אם מלמדים לא קורס אלא כמה קורסים? או מוותרים על פרנסה או נוסעים למרחקים גדולים כדי לתת קורסים. כל הזמן, במשך שנים. הרבה מכם נמצאים כבר במצב הזה בעצמכם. אנחנו צריכים לא לשכוח את המקום הזה של התודה. במיוחד כשאתם נמצאים בדיימון מאונטן, דיימון מאונטן היא כולה עשויה מזה, כולה עשויה מחסד. כל אדם כאן, הוא נמצא כאן בגלל החסד שלו, בגלל שהוא נותן מעצמו. אז זו הזדמנות פז לעשות את המדיטציה הזאת. החסד, אם הוא חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, הוא מתחיל להיות שקוף לנו. וזה בסדר. אנחנו לומדים להיות בודיסטות שעושים את החסד בצורה שקופה. אבל התודעה לא צריכה להיות שקופה. Okay? את הצד הזה צריך להשאיר גלוי. אז חזרה קצרה על הנושאים שכבר דיברנו עליהם. התחלנו מציטוט מישו, שמדבר עם התלמידים שלו, ואומר, יש ביניכם העומדים כאן היום, שלא יתאמו מן המוות, לפני שירו את מלכות השמיים. ואמרנו שההינדו קוראים לזה ג'יוון מוקטי, אמרנו שהטיבטים קוראים לזה לומה פנגפר דקפה קאצ'ו דודרובה. לוד גוף, מה פנגפר, לפני שמשילים את הגוף, דקפה קאצ'ו זה כינוי לגן עדן, דו זה לגן עדן, דרובה זה לעבור. לעבור לגן עדן עוד לפני שעוזבים את הגוף הזה. ואמרנו שהדברים האלה מתוארים במסורות שונות, הזכרנו את ישו, הזכרנו את ההינדו, הזכרנו בבודיזם. כולם מדברים על להגיע לגן עדן, להגיע למלכות השמיים, אבל הפרטים לא ברורים. איך עושים את זה בסוף, בשלבים המתקדמים, הפרטים האלה בדרך כלל קשה מאוד למצוא. אחת הסיבות כנראה שכל כך מעט אנשים השלימו את הדרך, שכל כך מעט אנשים שחיו על פני האדמה, הקדישו את חייהם לעשות את הדרך. ובמידה שהשאירו הנחיות, אז מטבע הדברים קשה למצוא אותם, כי כל כך מעט עשו את הדרך. וקשה למצוא את ההנחיות אם לא נקדיש את עצמנו למצוא אותם. ודיברנו על הבחירות שיש לנו. בחירה אחת זה להמשיך עם החיים האלה כמו שהם, כמו שחיינו עד עכשיו, בדרך כלל לא מאושרים, בדרך כלל לא מסופקים, וללכת ולהזדקן, ואז בא יותר ויותר כאב בגוף, וחלקי הגוף מפסיקים לתפקד, והגוף מתפרק. וזה מלווה בכאב של לראות את אהובנו נפרדים מאיתנו, אולי מתים לפנינו. ומתוך ידיעה שאפילו הצעירים בין אהובנו, הנכדים החמודים או הילדים הקטנים החמודים, גם הם מזומן להם אותו גורל, בדיוק. וזאת אופציה אחת. פשוט להשאיר דברים כמו שהם ולהמשיך לחיות ככה. ואמרנו שיש לכולנו הרגשה, תחושה, שלפעמים אנחנו באים איתה במגע, שנועדנו למשהו גדול יותר, למשהו טוב יותר, למשהו שהוא יותר מהגורל הזה. יש לנו רעב פיזי לאוכל. כל כמה שעות אנחנו מחפשים אוכל. במקביל לרעב הפיזי, יש גם רעב אחר, רעב פנימי אחר, שגם הוא חוזר ומתעורר בנו מדי יום. בין אם אנחנו מודעים, בין אם אנחנו לא מודעים, אנחנו כל הזמן רוצים משהו גבוה יותר, לעלות למקום גבוה יותר. ואנחנו מרגישים שיש משהו גבוה יותר. ואז כשבא מישהו ואומר, זה נכון, זה נכון. זאת הסיבה שבכלל באנו לחיים האלה. זה בגלל המטרות הגבוהות האלה יותר. לשמוע מישהו שמאשר לנו את זה, זאת ברכה נורא גדולה. זאת ברכה מאוד נדירה. לשמוע אדם שפסע בדרך לפנינו ורואה קצת את האופק שאנחנו לא יכולים עוד לראות, ואומר, זה נכון, בשביל זה באתם. וזאת ברכה עצומה, הוא נותן לנו אישור למקום הכמוס הזה בליבנו, ונותן לנו כיוון שמוציא אותנו מן הסבל. אז זה אחד החסדים הכי גדולים שמורה יכול לעשות עם תלמידם. ואמרנו שבגלל הטבע האולטימטיבי של דברים, קורה הנס הנפלא הזה שכל אחד מאיתנו נועד להיות מורה, מגן, למיליוני יצורים, בגלל הריקות. בגלל הריקות כל אחד מאיתנו יהיה המושיע והמשיח של כל היצורים האלה, וזה גורלנו. ולזה נועדנו, לזה נועדנו. ואפילו אם מישהו זוכה לשמוע את זה פעם אחת בחייו, זאת ברכה עצומה. זה רישום שפועל, ובסופו של דבר יבשיל. כשנשלים את המשימה של האבולוציה שלנו, נהפוך לבודה הזה, למגן הזה של כל היצורים. ואמרנו שעכשיו במצבנו הנוכחי אנחנו עוד לא גמורים. עוד יש עבודה לעשות. אתם זוכרים, דיברנו על הישויות המוארות, אנחנו נראים כאילו שעוד לא בקענו מהביצה. אנחנו נפורח בתוך הביצה. כך שזו ברכה גדולה לשמוע. ואחר כך דיברנו על הדק פקצ'ו, על הגן עדן הטהור הזה, או המלכות השמיים, כמו שקראנו לזה בלימוד הזה. ואמרנו שיש לה שני חלקים. שיש חלק חיצוני ויש חלק פנימי. ושאנחנו מגיעים אל החלק החיצוני קודם ואחר כך אל החלק הפנימי. והשווינו את גן העדן החיצוני או את המלכות החיצונית למעין מעבדה או מרכז לימוד או בית מלאכה, אמרנו, לשוליה, אנחנו השוליה. ואנחנו מתחילים לפגוש הרבה מורים שמאמנים אותנו. אנחנו השוליה, החניך, שמתחיל לפגוש מורים שמאמנים אותו. ישויות קדושות שמוליכים אותנו באופן אישי פנימה, אל הגן עדן הפנימי. הם עושים את זה כל הזמן, אבל בהתחלה אנחנו לא מזהים ולא יודעים. יותר מאוחר, כשנכנסים לתוך הגן עדן החיצוני, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מזהים אותם, אנחנו מבינים מה קורה. הם מדריכים אותנו אל תוך הגן עדן הפנימי, מקום שבו כל הישות שלנו עוברת טרנספורמציה מלאה. נתנו לזה כמה אנלוגיות. הנה עוד אחת. השמיים והציפורים. כשנכנסים לגן עדן החיצוני, זה כאילו אנחנו הופכים לציפור, ציפור שיכולה לעוף. כשמגיעים לגן עדן הפנימי, אנחנו הופכים לשמיים ולציפור. אנחנו גם השמיים וגם הציפור. לא סתם ציפור, ציפור יפהפייה. ואז אמרנו שכל אחד מאיתנו בחיים שלו צריך לעשות החלטה לפני שמאוחר מדי. לעשות מאמץ רציני למצוא את המלכות הפנימית הזאת, את המלכות השמימית הזאת, החיצונית ואז הפנימית. וזה אומר למצוא מורים, למצוא מורה, ולהתחיל את המסע הארוך הזה, שלהתחיל לזהות את המורים בחיינו. כי כשאנחנו בתוך הגן עדן החיצוני, כשהתקדמנו בו מספיק, אנחנו מתחילים לראות שהם כולם היו מורים. הם כולם כיוונו אותנו כל הזמן. וזה נהיה מאוד ברור. אנחנו לא פוגשים יותר אנשים רגילים, אנחנו רק פוגשים מורים, רק ישויות קדושות. ודיברנו על המצב הזה שקראנו לו סמאדי, שהוא מצב של שכינה קראנו לו, של ברכה גדולה. סמאדי זה הרבה פעמים מתרגמים מדיטציה, ככה תרגמנו ביוגה סוטרה. אבל זה יותר ממדיטציה. מצב שסמאדי הוא יותר ממצב של מדיטציה מושלמת. הוא מצב מאוד קדוש, מצב מאוד נפלא, מצב שבו אנחנו נמצאים בשלווה כל היום, במיקוד מושלם כל היום, וזה כל היום לא רק על הקרית, כל הזמן, אפילו לתוך החלומות שלנו זה נכנס. ואמרנו שסמאדי זה עוד לא גן העדן החיצוני, זה המישור הגדול שמקיף את שתי המלכויות כאחד. הוא גובל במלכות, ואי אפשר להגיע אל המלכות בלי לעבור את המישור של הסמאדי שמקיף אותה. חייבים לפתח סמאדי לפני שמגיעים למלכות הפנימית, לחיצונית אפילו. ואז התחלנו לדבר על דרכים לפתח סמאדי. אחד הדברים העיקריים בדרך, דיברנו על המלחמה בדברים. הדברים בחיים שלנו שמושכים את תשומת הלב שלנו, שמושכים את התודעה שלנו לעברם, מושכים אותה למיליון כיוונים שונים, ולא מאפשרים בכלל להגיע לסמאדי. כשאנחנו מוקפים בדברים, אנחנו לא יכולים להגיע לסמאדי. ודיברנו על הדברים בתוך הבית, כל הדברים שיש לנו בבית. אמרנו שאנחנו לאו דווקא מדברים על אנשים שמאוד אחוזים ומאוד רכושניים, אנשים רגילים, עם בתים רגילים, עם דברים רגילים. כל דבר שיש לנו דורש קצת תשומת לב. קטנה ככל שתהיה, דורש קצת תשומת לב. לוקח זמן לרכוש אותו, לוקח זמן לתחזק אותו, לנקות אותו, לבטח אותו, ועוד יותר גרוע לוקח זמן להיפטר ממנו. עוד יותר זמן לוקח להיפטר ממנו. כל העבודה הזאת לא מאפשרת את הסמאדי. הדברים שמקיפים אותנו מנקזים את האנרגיה הרוחנית שלנו, הם שורפים אותה. ולכן, אם מבינים את זה היטב, צריכים להפוך למאוד אגרסיביים במלחמה הזאת על הדברים, כי אמרנו שהדברים האלה הם ערמומיים מאוד, הם מתגנבים לבית שלנו. הם גומרים לפנות ולנקות, ותוך שבוע הוא עוד פעם מלא. הם מאוד ערמומיים הדברים, וזה אומר שאנחנו צריכים להיות מאוד אגרסיביים, מאוד רדיקליים. פשוט לזרוק אותם. לפתח מודעות מתי בדיוק הם מתחילים להתגנב, ואז לעמוד על המשמר. כי שבוע אחרי שגמרנו לזרוק אותם, הם שוב כאן. בערך לפני שנה עברתי לארון שלי והוצאתי שלושת רבי ארון. הוצאתי שלושת רבי ארון ומסרתי, בלי בעיות. ועכשיו עוד פעם אין לי קולבים מספיק. אני לא יודעת איך זה קורה, אני בכלל לא הולכת לחנויות. זה אתם. אז אנחנו צריכים להיות מאוד אגרסיביים כאן. ואם לא, אין לנו סיכוי לסמאדי. וציטטנו את ישו. אתם זוכרים את הבחור שבא אליו ואומר, איך אני אלמד לא למות? והוא אמר לו לשמור על הדיברות ועל המוסר, ופירט לו את כל הדיברות. ואמר לו גם לטפל באחרים ולאהוב אחרים, ולהיות טוב לאחרים בדיוק כמו שהוא רוצה שיהיו איתו. הוא אמר, אבל אני כבר עושה את כל זה. ואז ישו אומר לו, אבל יש עוד דבר אחד. תזרוק את כל הדברים שלך. והוא אמר לו, אם לא תעשה את זה, הסיכוי שלך ללמוד איך לא למות, הוא כמו להעביר גמל בקוף של מחל. זה התיאור שהוא נותן לו. אז זה היה מכשול אחד, זה הדברים. מכשול שני, זה האובייקטים של החושים. וגם על זה דיברנו בשיעור שעבר. אמרנו שנולדנו עם חושים נפלאים, יש לנו יכולת לחוות את העולם דרך החושים שלנו, ולחוות דברים נפלאים בעולמנו, וליהנות מכל הדברים האלה. מראות, צלילים, ריחות, טעמים, תחושות. ואין בזה שומרה מצד עצמו, זה נפלא. ואין שומרה בליהנות מדברים, אנחנו רוצים להגיע לעונג עליון, הבודות נהנים כל היום. עוד יותר מזה, כשאנשים מגיעים בסמאדי, כל החושים מאוד מתחדדים, והם נהנים מהדברים הרבה יותר ממה שנהנים מהם בלי סמאדי, הרבה 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 יותר. אבל חייבים למשמע את החושים האלה, לרסן אותם, להשיג שליטה בהם. מכיוון שברגע שאנחנו עוברים איזשהו קו של הנאה שהיא סבירה ונחוצה אולי. מעבר לזה, הדברים האלה הופכים לכבלים, לשלשלאות, ואנחנו הופכים לעבד שלהם. הם משעבדים אותנו. ואז אנחנו מתחילים לבלות את חיינו במחשבות על אוכל ועל מסעדות ועל קונצרטים ועל הצגות ועל הנאות החושים, והחיים שלנו הולכים. ודיברנו גם על מין, על בגדים. אנחנו אומרים שאנחנו צריכים את הכבלים האלה להסיר. את הכבלים האלה של החושים אנחנו צריכים לנתק. אמרנו שחשוב מאוד ללמוד לאכול בתבונה, במידה. מאוד חשוב לפתח גוף חזק וגוף קל, מאוד חשוב. בשלבים האחרונים, לפני הכניסה לגן עדן הפנימי, נדרשת עבודה מדיטציות שדורשות גוף חזק וקל. מאוד חשוב. אז אנחנו צריכים, אמרנו, להיות מאוד על המשמר, עם דברים שמאמיסים על החושים שלנו, כולל, אמרנו, עיתונים, כולל טלוויזיה, כי התודעה שלנו לא יכולה לקלוט את כל הקלט הזה, החסר משמעות, וגם להגיע לסמאדי, זה לא אפשרי. אז אם אנחנו רצינים בדרך, אנחנו גם שם צריכים להיות על המשמר ולהתאים את החיים שלנו בהתאם למטרות שלנו. עוד מכשול לסמאדי זה הנטייה שלנו להיות עסוקים. לגור דברים, אבל גם ברמה של עיסוקים. להיות עסוקים בהרבה דברים, להקיף את עצמנו בהרבה עבודה, בהרבה עניינים, הרבה דברים שקורים בחיים שלנו. ואנשים עושים את זה אולי משתי סיבות. אחת זה שהחיים הסמסרים הם מאוד חסרי משמעות, הם מאוד ריקים. אז אנשים אינטליגנטים, אנשים מוכשרים, הם מקיפים את עצמם בעיסוקים, הם מוכשרים, הם יכולים לעשות דברים, וזה מסיח את דעתם מלראות את חוסר המשמעות של החיים הסמסר. וזה קצת מקהה את העוקץ, הם לא נאלצים ממש להסתכל בפנים של חוסר המשמעות של החיים הסמסר, ולאן שהם מובילים. ושנית, אנשים אינטליגנטים אוהבים אתגרים, הם מוכשרים, יש להם יכולות, הם יכולים לעשות דברים, אז הם מחפשים אתגרים לכישרונות שלהם, דברים שהם יוכלו לעשות, והם אולי עושים הרבה דברים טובים ויפים, וכל הדברים האלה התפוררו בסופו של דבר, או לפני שהם ימותו, או אחרי שהם ימותו. אז כל אלה מכשולים חיצוניים לסמאדי. אמרנו דברים, אמרנו גירוי יתר של החושים, ואמרנו לשמור על הרבה עיסוקים. הרבה עיסוקים, הרבה מערכות יחסים, הרבה טלפון, הרבה, הרבה, הרבה. אנחנו צריכים להרגיע את החיים שלנו. שאלה קשה. מה עם הרבה עיסוקים בדרמה? מה אם אנחנו מאוד עסוקים בדרמה? אני יודעת שרון פעם הסתכל על מה שאני עושה ואומר, את כמו בסטארט-אפ. אמרתי, נכון. אני חושבת שיש לי פה שתי תשובות. יש זמן לכל דבר. מצד אחד, כדי להשלים את הדרך, אנחנו גם צריכים מכלולים של חסד וחוכמה. ומכלולים זה מכלולים, זה אדיר. אז הרבה עשייה דרמית זה נפלא. ויש זמן לעזוב את זה וללכת. וכל אחד מכם יצטרך יום אחד. לעשות, לבנות, ואז ללכת פנימה. כדי לחזור אחר כך ולעשות עוד יותר. ואולי כמה מחזורים של זה. כל אחד לפי הקרמה שלו. כן. אבל הרבה יותר קל לעשות את כל העיסוקים כשיש סמאדי. כשיש סמאדי, עדיין צריך לשמור עליו מאוד. עדיין מאוד מאוד צריך לשמור עליו. אבל זה הרבה יותר קל, ואז רק בעצם אפשר לצבור את המכלול. לפני זה אנחנו לא מאוד יעילים, כי המיינד שלנו לא מאוד יעיל. אחרי זה, כשאנחנו ממוקדים ומרוכזים ושלבים כל היום, המכלול נצבר הרבה יותר מהר. באנלוגיה הזאת, כשהסמאדי מקיף את שתי המלכויות, ויש את החיצונית ואז את הפנימית, המכלול ממש מתחיל להצבר כשנכנסים לתוך החיצונית. אבל הסמאדי הוא שמאפשר אותה. אבל כדי לאפשר את הסמאדי גם צריך לעשות. גם הקריסטי סיפרה שהיא פגשה איזה למדן גדול, הם ביקרו אצלו ויש לו ספרייה עצומה של כתבים טיבטיים, והכל בארונות מאוד מעודרים בסגנון טיבטי, והוא אוסף את הספרים האלה והוא מתרגם אותם והוא למדן גדול. אם צריך דברים כאלה, כן. אם זה אולטימטיבי, לא. צריך לעשות את העבודה של הסמאדי ושל המלכויות. אז צריך קודם כל לשמוע את הלימוד ולדעת, ואת הקרמה כמובן. לחפש מורה, ומורה ישים לך גבול בשלב מסוים. עכשיו לעשות, עכשיו לנוח. עכשיו ללכת פנימה. הוא ידחוף אותך פנימה. כי קל להתעקע שם, כי מתרגלים, הוא כבר טוב בטיבטית, הוא כבר מתרגם טוב. קל להישאר באותו מקום, והדרך ככל שעולים היא יותר קשה. היא יותר תובענית, היא שבת בריטריט. זה לא יותר קל מהדברים שאנחנו עושים בחוץ. הלמות שלנו שהיו בריטריט בשלוש שנים, אתם אומרים, זה הדבר הכי קשה שהם עשו בחיים שלי. והוא קשה לאין ארוך מהדבר הבא בסדר הקושי. וכשזה צריך מורים שיתחפו אותם. זה נפלא לעשות, אבל זה מה שמאפשר את הדרך. וצריך את המורה שידריך. מתי מה?
יכול להיות שיש
קורנציה בין סמאדי לראיית ריקוד ישירות? בוודאי. לא מתאפשר לראות ריקוד ישירות בלי סמאדי. כל הלימוד הוא בשביל שנוכל לראות ריקוד ישירות. אנחנו נדבר על זה יותר בשיעור הבא.